טוב, אנחנו בעניין התייחסות עצמית, ואחרי הניתוח שעשינו בפעם הקודמת, הגענו למסקנה, לא יודע, אני הגעתי למסקנה, אני מקווה שגם אתם, שהאטוון דאורייתא, כשהוא דן בשאלה הזאת כמה לוקה מי שעושה פעולה כזאת על עצמו, כמו מקיף וניקף, כנראה מדבר על מצב שבו יש עבירה אחת, ולא שתיים, כי אם זה שתיים אז אין דיון, אבל על העבירה הזאת יכולים שניים ללקוט. למה איך שניים לוקים על העבירה הזאת? כי זאת עבירה שנעשית מבין שניהם, כמו עבירת ביאה, ששני הצדדים נענשים, למרות שבמניין המצוות אין איסור על נבעלת ואיסור על בועל. האיסור הוא על בעילה אסורה, האיסור הוא על הצמד. ולכן זה ששניהם, כל אחד מהם נענש, זה לא בגלל שיש פה שתי עבירות. זאת עבירה אחת שנעשית מבין שני האנשים. דיברנו על עוד כל מיני סייגים, אחרות מהותית מכל מיני סוגים, זה כבר בשיעורים הקודמים. עוד אני רוצה לחדד קצת יותר, מה המשמעות של העובדה ששניהם לוקים על עבירה אחת. אם נעשה את עבירה אחת, איך שניהם לוקים? אז קודם כל, אני חושב שביאה זו דוגמה מצוינת. איכשהו ביאה עוברת בצורה מאוד פשוטה, כל אחד מבין שאם הם עשו את העבירה הזאת, הם צריכים להיענש. אז רואים שברגע שאני מגדיר את העבירה כעבירה שנעשית מבין השניים ביחד, עבירה אחת, אז אין מניעה שלמרות שזאת עבירה אחת, שניהם יאנשו. אולי דוגמה לדבר, יש, ראיתי פעם לשם בשם הרב ליכטנשטיין, שהוא אומר, שכותב, הוא אומר, שמצוות נר חנוכה היא המצווה היחידה שהיא מצווה שמוטלת על הבית, או על המשפחה. לא מצווה על אדם, לא מצווה על כל אחד, ומוציאים אחד את השני, אלא זה מצווה שמוטלת על המשפחה. זה הגורם שמחויב במצווה הזאת, ושמקיים את המצווה הזאת. יכול להיות שזה תלוי בשיטות שונות, אני לא נכנס לזה כרגע. גם פה הטענה, כמו באיסורי ביאה, כך אולי, גם באיסורים האלה של מקיף וניקף, מסית וניסת וכל האיסורים שהוא דן בהם, יכול להיות שבעצם ההגדרה היא שהאיסור מוגדר כאיסור על צמד. כך מוגדר האיסור. מי שמצווה באיסור הזה זה הצמד. אז במצב כזה, היה מקום לשאול, אוקיי, אז אם ככה, שילקו כל אחד 20 מלקות, 19 וחצי. בעצם זה צריך להיות 19 ו-19, כן, אם אנחנו מורידים אחד כדי שלא תהיה טעות, אז כנראה צריך להוריד לכל אחד מהם מכה אחת. אבל למה אנחנו לא מחלקים את זה ביניהם? אז האמת היא שהכלל, למשל בעדים זוממים, הרי בעדים זוממים, הכלל הוא שעושים להם כאשר זממו לעשות לנאשם, למי שהם העידו עליו. אבל הכלל הוא שמשלשים בממון ואין משלשים במכות. משנה במסכת מכות. מה זה אומר? אם הם התחייבו בכאשר זמם לשלם לו 100 שקל, והם שני עדים, כל אחד ישלם 50. אבל אם הם התחייבו, רצו לחייב אותו מלכות, ולכן גם הם מתחייבים במלכות, אז כל אחד מהם יקבל 39, לא 20. למה? מה ההבדל? ההבדל הוא כנראה שכל אחד, שניהם בעצם עבר עבירה וחייב מלכות. עכשיו, אין מלכות פחות מ-39, מלכות על עבירה זה 39. בממון, מה שאתה צריך זה בעצם לשלם או להכניס אליו את מה שרצית להוציא ממנו. אם כל אחד מאיתנו ייתן 50, הכנסנו אליו את מה שרצינו להוציא ממנו. ולכן משלשים בממון, לכן מחלקים את הממון ביניהם. אבל מלכות זה עונש על גופני על הגברה. עונש גופני על הגברה היחידה הבסיסית היא 39 מלכות. אין פחות. אולי דוגמה לדבר, אני הבאתי באחד הפעמים הקודמות, כשדיברתי על האפשרות, שהזכרתי את הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שמי שמתמא את חברו, או מלביש את חברו כלאיים, אם הלובש היה שוגג, והמלביש מזיד, אז המלביש לוקה. אבל אם הלובש היה מזיד, אז המלביש, לא משנה אם הוא מזיד או שוגג, לא לוקה. הוא עובר לפני עיוור, והוא לא לוקה. ושואלים עליו שם, הכסף משנה והלחם משנה, שואלים עליו, למה לא? אם שניים צריכים ללקוט, יש פה שתי עבירות, אז מה משנה אם זה, אם הלובש היה שוגג, אם המלביש הוא מזיד, אז המלביש צריך ללקוט. לא אכפת לי מה היה עם הלובש. זה מחדד מאוד את הנקודה שאמרתי קודם. זה לא שתי עבירות. זאת עבירה אחת שיוצאת מבין שתיים. אבל עדיין שימו לב, שאצלנו אתוון דאורייתא הייתה מוכיח לגבי הקפת הראש, ששני הצדדים לוקים, אם שניהם מזידים, אז שניהם לוקים. ומלביש את חברו כליים, הרמב"ם אומר, אין מצב ששניהם לוקים. זה או הלובש או המלביש, מי שמזיד מביניהם. אם שניהם מזידים, אז רק הלובש. מה ההבדל? אז הסברתי שהרמב"ם מדבר על עיקרון אחר. הרמב"ם מדבר על מצב שבו בעצם האיסור הוא איסור תוצאתי. שפלוני או שבן אדם מישראל ילבש כליים. המלכות ניתנות למי שאחראי לכך שזה קרה. לא מי שעשה את זה, אלא מי שאחראי לכך שזה קרה, מי שאשם בזה שזה קרה. ולכן המלכות ניתנות למי שמזיד. אבל זה נותנים את זה רק למישהו אחד. למה רק למישהו אחד? כי אם אני אחראי, אז אני לוקה. אם הוא אחראי, אז הוא לוקה, אבל אין פה פעמיים ללקוט. העבירה היא עבירה אחת שנעשית על ידי בן אדם אחד. האחריות לפעמים מוטלת לא על אותו אחד שעבר את העבירה, זה שלבש את הכליים, אלא אם הוא שוגג, אז האחריות היא על מי שילביש אותו. והמלכות במקרה הזה ניתנות על מי שאשם במה שקרה, ולא על מי שעשה את העבירה. הבאתי לזה דוגמאות מחינוך של קטנים, וממצוות ציבוריות, ששם אנחנו רואים הבחנה דומה, שיש הבדל במי שמצווה במצווה, עושה או לא עושה אותה, לבין מי שנענש בגלל אחריותו על זה שזה לא נעשה. והעונש הוא עונש על כך שלא עמדת באחריותך, לא על זה שאתה עשית את העבירה. אם אתה לא עשית את העבירה, אבל אם אתה אשם בזה שהיא נעשתה, אז אתה נחשב העבריין. אוקיי? אז אותו דבר בעצם אנחנו רואים כאן ברמב"ם, שמדובר פה בעצם אנחנו תופסים את מי שאחראי על העניין. עכשיו פה צריך לשים לב טוב. מה קורה אם יש מעשה ששני הצדדים אחראים לו? נגיד בהקפת הראש כששניהם מזידים. או עזבו את הקפת הראש, ביאה. ביאה כששניהם מזידים. שניהם, לא, שניהם מומתים במקרה הזה, לא לוקים, אבל מענישים את שניהם. למה מענישים את שניהם? צריך לראות מי אחראי ולהעניש אותו. במקרה הזה, שניהם אחראים, למה? בגלל שהמעשה נעשה מבין שניים. המעשה הוא מעשה של שניים. אז פה אי אפשר להגיד שאם מקיף וניקף, בעצם האיסור הוא שיהיה מישהו ניקף. זה האיסור, אוקיי? עכשיו צריך לדון מי האחראי על זה. אבל בשוכב ונשכבת, כן, בבעילה, האיסור הוא האינטראקציה בין שניהם, זה האיסור. לא שאחד עשה איסור והשני אחראי. שניהם עשו את האיסור, ממילא גם שניהם אחראים. אז שם אתה אפילו לא באמת לוקח על אחריות, אלא אתה לוקח על עצם העובדה שעשית איסור. או מת, כן, לא לוקח. על עצם העובדה שעשית איסור, כי זה איסור שנעשה מבין שניים. אז זה איסור לגמרי. פה אתה לוקח על המעבר של העבירה, לא על האחריות שלך לזה שזה נעשה.
אז הרב, חזרנו להבחנה בין החירות מהותית לחירות מקרית. בכל המצוות שהחירות היא מהותית.
לא, למה? למה? במקרה הזה, למשל, כששוכב ונשכב, אני אטען שיכול להיות שבאמת יענש פעמיים. אם הוא עושה את זה לעצמו. למה? כי המעשה הנורמלי זה מעשה שנעשה מבין שניים. מעשה בעילה זה מעשה שבין שניים. לכן התורה אומרת, יש בעצם שני צדדים למעשה הזה, ושניהם נחשבים מבחינתי עבריינים. הם לא עבריינים בגלל שהם אחראים למה שקרה. הם עבריינים בגלל ששניהם עשו את העבירה כצמד. שני הצדדים של הצמד הם עבריינים. פה יש מקום לדון מה יקרה אם שני הצדדים של הצמד זה אותו אדם.
אבל אם שני הצדדים של הצמד זה אותו אדם, אז שוב, זה לא, העבירה לא מוגדרת כאן כעבירה. זה כמו בישתיש.
לא.
אם אדם אחד בועל ישתיש, אז אם הוא בועל את עצמו, זה שוב לא ישתיש.
מה אומרת שכן? הגמרא אומרת שמי שמערה בעצמו חייב שתיים.
משום מה?
מה?
משום משכב זכר.
כן.
בגלל שהוא זכר.
נכון.
אבל לא משום משתיש, מישהו מערה בעצמו לא חייב משום משתיש, בגלל שהוא...
זה קשור לשתיש, ברור שמי שמערה בעצמו לא יחייב משתיש, הוא לא ישתיש, מה זה קשור?
אז...
לא מדבר על זה, אני מדבר על משכב זכר. כל איסורי הבעילה, אני אומר, איסורי הבעילה באופן כללי, הם איסורים שהמעשה בעצמו נעשה על ידי שני אנשים.
אז שהחירות היא מהותית, במילים אחרות.
לא, לא.
מה ההבדל?
לא נכון. הזהות הזאת אני לא מסכים. החירות היא לא מהותית. זה מעשה שנעשה על ידי שני אנשים. זה לא אומר שלא יכול להיות מצב שאדם אחד יעשה את שני הצדדים של המעשה. אבל אז הוא באמת משמש בשני כובעים. ויש צד לומר שהוא ילקה פעמיים או יעבור שניים. כי פה, בניגוד למה שהרמב״ם כותב, במלביש את חברו כליים, במלביש את חברו כליים, בדרך כלל אני לובש כליים, וזה הכל, זה מעשה שנעשה על ידי אדם אחד. אין שניים, זה הדרך הנורמלית לעשות אותו זה על ידי אדם אחד, אוקיי? לכן ברור שהעבירה היא שאני אהיה לבוש כליים. רק השאלה, אז למה המלביש אם הוא מזיד ואני שוגג, למה המלביש לוקה? כנראה צריך לומר שהוא לוקה לא על זה שהוא עבר את העבירה, אלא על זה שהוא אשם בזה שנעברה העבירה.
אני לא דיברתי על המקרה הזה, דיברתי על מקרה למשל של איסור עריות.
איסור עריות, שניהם עושים את המעשה, זה לא אחריות.
בסדר, אבל החירות היא מהותית.
לא.
מה זה בין החירות מהותית למקרה שעבירה שמוגדרת על שני אנשים?
לא.
יש הבחנה ביניהם.
ברור שיש הבחנה.
מה היא?
החירות מהותית פירושו שהפעולה בכלל לא מוגדרת אם היא נעשית על מישהו אחר. שאני מלווה לעצמי בריבית. שאני מלווה לעצמי בריבית, זה בכלל לא הלוואה, זה לא בעיה של הגדרה הלכתית.
וכשאני בועל את עצמי זה בכלל לא ישתיש.
לא. מה זה קשור להשתיש עכשיו? כשאני בועל את עצמי אני לא ישתיש, זה ברור, מה זה קשור? גם כשאני בועל, לא יודע, אבל כשאני בועל פנויה זה לא ישתיש, אז מה? מה זה קשור לעניין?
זה קשור לעניין, כי ישתיש זה אחריות, האחריות היא מהותית.
ישתיש לא עולה השאלה, אז מה זה קשור לאחריות מהותית? איך יש מצב שאדם יבעל את עצמו וזה יקרה בעילה של ישתיש? זה לא, השאלה לא עולה שם, אני לא מדבר על זה. כשאני מדבר על סיטואציה של הריות, אני מדבר רק על משכב זכר. כי במשכב זכר יכול להיות מצב שאדם יעשה את זה עם עצמו, אבל עדיין, ההגדרה גם במשכב זכר, זה הגדרה שנעשית בין שני, מעשה שנעשה בין שני אנשים. זה שאני עושה את זה עם עצמי, זה בדיוק מעורר את השאלה של אדוון דאורייטה, האם אפשר לעשות פה הזרה, שאני אחשב כשני האנשים. לכן אני אומר, זה לא המצב של אחריות מהותית, זה לא אותה הגדרה, שהמעשה נעשה מבין שניים ושהאחריות אחריות היא מהותית. אחרת אין מקום לשאלה בכלל. כל מה שאני רוצה לטעון זה תמיד האחרות היא לא מהותית מצד אחד, אבל המעשה כן נעשה מבין שניים. רק על סיטואציות כאלה יכול להיות הדיון של האדוון דאורייטה.
אז חזרנו לאחרות מהותית במישור הנורמטיבי. במשכב זכר, האחרות היא לא מהותית מושגית, כלומר, זה עדיין
נחשב
כמשכב זכר, אבל השאלה היא, כאשר אתה עושה את זה בעצמך, האם יש עבירה כאן של משכב זכר?
זה כבר תוצאה. אני לא קורא לזה אחרות מהותית, כי זאת התוצאה של החקירה. החקירה מתחילה מזה שאני חושב שבאופן עקרוני אדם יכול להערות בעצמו. אין בעיה עקרונית בזה, זה מוגדר כהערה. עכשיו אני שואל, האם הוא לוקה אחד או לוקה שתיים? אתה אומר, שאם על הצד שהוא לוקה אחד, יכול להיות שזה גוף מה שנאמר פה, שיש פה אחרות מהותית ברובד הנורמטיבי. בסדר, זה כבר יכולה להיות אחת התשובות. אבל אני שואל את השאלה, איך אני תופס את המקרה כשאני שואל עליו את השאלה? כשאני שואל את השאלה מבחינתי, זה מעשה שמוגדר להיות כמעשה שנעשה בין שניים, ועדיין אני יכול לשאול את עצמי, האם כשאני עושה את זה על עצמי, אני אתחייב שתיים או אתחייב אחד?
אז במילים אחרות, האם זה אחריות מהותית במישור הנורמטיבי?
יכול לנסח את זה גם ככה.
אפשר לנסח את זה, אוקיי.
כן. בסדר? אבל זאת השאלה, זה לא הנחה, יש הרבה מקומות שבהם השאלה לא עולה, כי ברור לך זה אחריות מהותית.
נכון.
בסדר?
תודה.
אז מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שהמעשה שנעשה מבין שניים, זה לא אותו דבר כמו הרמב״ם, שמדבר על זה שאתה לוקה על האחריות שלך למה שקרה. פה אתה לוקה על עצם מעבר העבירה, לא על זה שאתה אשם בכך שנעברה פה עבירה. זה לא דומה למה שהרמב״ם מדבר. כי פה אני רוצה לטעון ששניהם עשו, כל אחד מהם עשה עבירה, למרות שזאת רק עבירה אחת. אז איך שני אנשים לוקים לא על האחריות, אלא על עצם עבירת העבירה? תשובה, כי זה מעשה שמוגדר להיות כמעשה שנעשה על ידי שניים. ועדיין ייתכן מצב שבן אדם יעשה את זה על עצמו ויתפקד בשני הכובעים. ואז עולה השאלה של אט ונדאורייתא. אז בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שבאיסורי ביאה, שבמקרה הזה זה רק משקף זכר, כשאני רוצה לדון לאדם על עצמו, אבל כשאני מדבר על איסורי ביאה באופן כללי, האיסורים מוגדרים להיות כאיסורים שמוטלים על צמד האנשים. לא שעליך יש איסור לבעול, ועליה יש איסור להיבעל. לא, יש איסור על פעולת הבעילה, והנמען של האיסור הזה זה הצמד. שני האנשים. ולכן אם הדבר הזה קרה, אז הצמד עשה מעשה עבירה, ועל זה הוא נענש. ולכן אין שאלה פה מי אחראי ומי לא אחראי. לא כמו, במלביש את חברו כלאיים, מי שעשה את העבירה זה הלובש. אין חולק על זה. העבירה היא ללבוש כלאיים. שיהיה עליי בגד של כלאיים. החידוש של הרמב״ם שהמלביש לוקה, זה בגלל שהוא טוען שהמלכות לא ניתנות למי שעבר את העבירה, אלא למי שאשם בכך שנעברה העבירה. והאשמה במקרים מסוימים יכולה ליפול על המלביש. למרות שאת העבירה ברור שעשה הלובש. בזה זה שונה מאיסורי ביאה. באיסורי ביאה הפעולה נעשית מבין שניים. זה לא רק שאלה של האחריות. הפעולה נעשית מבין שניים. אוקיי?
למה לא להגיד באופן גורף שבכל מקרה העונש מוטל על מי שאחראי? למה להגיד שיש מקרים שבהם העונש הוא על העבירה עצמה?
בדרך כלל בתורה העונש הוא על מי שמוטל על העבירה עצמה, מה זאת אומרת? מי שעבר עבירה מגיע לעונש.
בדרך כלל יש זהות פשוט בין מי שאחראי לעבירה לבין מי שעבר אותה בפועל.
למה אתה צריך מקור במלביש ולובש כליים שגם המלביש לוקה? כי יש דין במלביש כליים ששם המלכות הם על האחריות ולא על העבירה.
אני טוען שזה לא מקור מיוחד, זה פשוט מקרה שבו יש הבדל מובהק בין האחראי לבין מי שעובר את העבירה. אבל בכל שאר המקרה יכול להיות...
זה יהיה דיון כללי בכל ההלכה. אני מוכן לקבל את זה, הרמב״ם באמת גם נראה ככה, כי הרי הוא כותב את הדין הזה בשלושה מקומות. אבל זה לא משנה עדיין למה שאמרתי קודם. כי כשאני מדבר על מעשה ביאה, לא צריך להגיע לעבירה, כי פה שניהם, לאחריות, סליחה, כי פה שניהם עשו את העבירה. אם יהיה מצב שבבעילה הזאת, מי שעשה את העבירה לא היה אחראי, אלא מישהו אחר, אז תהיה נפקא מינה שמה שאתה אומר. שהאחראי ילכה גם שם, למרות שהוא לא עבר את העבירה. אבל אני לא מדבר על הסיטואציה הזאת, אני מדבר על מצב שבו שניהם עשו את העבירה והם גם אחראים. אז אני טוען שמה שהם לוקים, זה בשביל שניהם עשו את העבירה. הפעולה נעשתה על ידי שניהם. בסדר? אז הם מלכות על מעשה העבירה ולא... לא על האחריות של העבירה, שזה חידוש בפני עצמו, שבמקום שבו עושה העבירה לא אחראי לכך שזה קרה, אז מלכים את האחראי. לא, אני מדבר כשהוא כן אחראי. רק כשהוא כן אחראי, אז אני מלכה את מי שעשה את העבירה. מי פה עשה את העבירה? שני הצדדים באיסורי ביאה. אוקיי? שניהם עשו את העבירה.
היא יכולה להיות קרקע עולם.
לא שומע? לא, אם היא קרקע עולם, אז באמת היא לא עשתה, וזו דוגמה טובה למצב שבו היא לא עשתה. אבל אם דבר שהיא לא הייתה קרקע עולם, ואז שניהם נענשים. בסדר? אז...
אפשר? למה אתה אומר שבמלביש, אז האיסור לכולי עלמה הוא ללבוש בגד כלאים, ואתה אומר שבמקיף, שבבל תקיף יש ספק, אולי זה המקיף, אולי זה הניקף, וכו' וכו'. למה בבל תקיף אתה אומר שיש ספק, שאולי המצווה...
אני פשוט רואה את זה בגמרא, אני לא אומר את זה מסברה. אני מנסה להציע הסבר להבדלים שאני רואה בגמרא.
אז אוקיי.
איך הגמרא הבינה את זה? לא יודע, צריך להיות בפסוקים, צריך להיות בסברה. למה הגמרא החליטה שפה הגדר הוא כזה ושם הגדר הוא כזה? אני רק מנסה להציע הסבר שיכול ליישב, למה הגמרא אומרת שני דברים שונים? איפה היא לומדת את זה? שאלה טובה. אני לא יודע. אפשרות אחרת להבין למה השניים לוקים, זה בעצם לומר, שיש תוצאה מסוימת, זה כבר דומה מאוד לרמב״ם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אני חושב. יש תוצאה אסורה וזה שהניקף הוא מוקף. זה גם פה התוצאה אסורה. אבל כל מי שתרם לתוצאה הזאת חייב עונש. לא אחראי, אשם. ומי שתרם, מי שעשה את התוצאה הזאת. אתה יודע, לא מי שאשם בזה שהיא נעשתה. ומי שעשה את התוצאה הזאת חייב בעונש. אז במצב כזה אני אומר, ששניהם אשמים, לא כי שניהם עשו את, 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 את העבירה, אלא כי שניהם הביאו במו ידיהם את העבירה. ולכן כל אחד שיש לו אשם תורם, או יש לו, לא אשם תורם, יש לו תרומה, לתוצאה הזאת הוא בעצם לוקה. במצב כזה, איפה יהיה, אני אגיד לכם איפה יהיה ההבדל. אם הבן אדם יעשה את זה לעצמו, לפי הניסוח הראשון, שהעבירה מוגדרת על שוכב ונשכב, או על מקיף וניקף, אז בהחלט יש צד לומר שאדם שעושה את זה לעצמו, ילקה פעמיים, בגלל ההזרה, הוא מתפקד בשני הצדדים של המשוואה, הוא עושה את שני התפקידים במשחק הזה, אוקיי? לעומת זאת, אם אני מגדיר שכל אחד שיש לו תרומה לתוצאה שקרתה מגיע לו מלכות, אז בן אדם שעשה את שני התפקידים, ברור שהוא לא ילקה יותר מפעם אחת. כי הרי לוקים בסופו של דבר על זה שתרמת לכך שהתוצאה קרתה. אתה תרמת, מגיע לך מלכות. הוא תרם, גם הוא מגיע לו מלכות. כל אחד שתרם, אפילו אם התרומה שלו היא חלקית, זה לא משנה. אם התרומה שלך היא חלקית, אבל בלעדיה זה לא היה קורה, מגיע לך מלכות. בסדר? אבל אין שום סיבה להלכות בן אדם אחד פעמיים. כל מה שאתה יכול להגיד זה שהוא תרם את כל התרומה למה שקרה. בסדר? תרמת חצי תרומה, תרמת את כל התרומה, מגיע לך מלכות. אבל מלכות פעם אחת, לא פעמיים. ויכול להיות שזה גופה הספק של אטוון דאורייטה. במעשה שנעשה מבין שניים, למה באמת כאשר מדובר בשניים, השניהם לוקים. השאלה היא למה שניהם לוקים. האם שניהם לוקים בגלל שזה איסור על צמד? זה איסור על צמד, והצמד לוקה. לפי זה, יש לפחות, אני לא בטוח שזה הכרחי, אבל לפחות יש צד לומר, שאם בן אדם אחד עושה שני תפקידים, הוא ילקה פעמיים. אפשרות אחרת להגיד, שאם מעשה נעשה מבין שניים, שניהם לוקים, כי ההגדרה היא לא ששניהם עשו את פעולת העבירה, שניהם עבריינים, אלא כל אחד שיש לו תרומה לתוצאה, שבלעדיו לא הייתה קוראת התוצאה, כמו לפני עיוור בטרי ורדנארה, כן, שאתה, יש לך תרומה שבלעדיך התוצאה לא הייתה קוראת, אז מגיע לך מלכות על זה. אם כל אחד מכם תרם את תרומתו, לשניכם מגיע מלכות על זה. אבל אם יש בן אדם שעשה את הדבר על עצמו, הוא לא יכול ללכות יותר מפעם אחת, לכל היותר אתה יכול להגיד שיש לו תרומה למה שקרה, נכון? התרומה שלו במקרה הזה היא לא 100%, לא 50%, אלא 100%. בסדר? מ-50% ומעלה, מי שיש לו תרומה שבלעדיה זה לא היה קורה, לוקה. אז זה לא שם כל 50% אתה תלכה עוד פעם. אלא מ-50% ומעלה, אם בלעדיך זה לא היה קורה, מגיע לך מלכות. בסדר? אבל גם 100% מגיע לך מלכות פעם אחת, ולא פעמיים. יכול להיות שזה גוף הספק של אטוון דאורייתא. האם עבירות שנעשות מבין שניים, אתה לוקה, כי זו עבירה שמוגדרת על הצמד? או לא? אתה לוקה בגלל שהעבירה, בגלל שיש לך תרומה לתוצאה, בלעדיך התוצאה לא הייתה קורית, אבל פעולת העבירה היא על אדם אחד, אני כף, לבד. ואז השאלה, האם אתה לוקה בגלל שיש לך תרומה? ואם זה כך, אז כשאתה עושה את זה לעצמך, אתה תלקה פעם אחת ולא פעמיים. יכול להיות שזה גוף הספק של אטוון דאורייתא. זה לא בטוח, כי כמו שרמזתי קודם, גם אם אני אומר שהעבירה היא עבירה על הצמד, ולכן כל אחד מהם צריך ללקות, יש צד לומר שאם אני משחק את שני התפקידים, אני אלקה אחד ולא שתיים. לא, העבירה היא עבירה על הצמד, ולכן כל אחד מהצמד הזה חייב מלכות. אם אני שני הצדדים של הצמד, אז אני גם חייב מלכות. אבל פעם אחת, לא פעמיים. אפשר לומר את זה. לכן הצד שילקה פעם אחת, יכול לסבור כמו שתי האפשרויות שאמרתי. הצד שלוקה פעמיים, נדמה לי שמאוד סביר שהוא מדבר לפי האפשרות הראשונה, לא השנייה. חשבתי שיכול להיות שיש פה הבדלים בין מצבים שבהם האופן הנורמלי זה לעשות את הפעולה בצמד, רק יש מצבים שאני יכול לעשות את זה עם עצמי, כמו בבעילה למשל. במצבים כאלה, בהחלט אפשר להגדיר שהאיסור מוגדר על הצמד. אוקיי? אבל במצבים שבהם הדרך הנורמלית זה לעשות את זה עם בן אדם אחד. בן אדם מקיף לעצמו, מטמא את עצמו, או כל מיני דברים כאלה. במצבים כאלה, ההגדרה לא יכולה להיות שהאיסור הוא על הצמד, האיסור הוא שלי. לכל היותר, אתה יכול להגיד שמי שתרם להיווצרות האיסור, גם יקבל מלכות. ואז זה פשוט תלוי באופי העבירה, ההגדרה, האם זה, האם זה מלכות על זה שעברת, עשית פעולת עבירה, כי העבירה היא על הצמד, או זה מלכות בגלל שאתה תרמת לכך שהשני יעבור עבירה. אוקיי? שזה הגדרה אחרת. אז אולי זה הבדל בין המצבים. למה אני חושב שזה לא נכון? כי מה קורה במקיף וניקף? במקיף וניקף הדרך הרגילה, בהחלט גם יכול להיות שאדם עושה את זה עם עצמו. הוא מקיף את עצמו. זה לא חייב לעשות על ידי מישהו אחר, זה לא, אני גם לא חושב שזאת הדרך הנורמלית. אז לכן בהקשר הזה, אם אטוון דאורייתא דן בזה, ועוד מביא גמרא שעל זה לוקה פעמיים, אז נראה שגם במצבים שיש דרך נורמלית שאדם עושה את זה עם עצמו, עדיין יש אפשרות לומר שאם שניים עושים את זה, זאת עבירה שיוצאת מבין שניים. אחרת אין צד לומר ששניהם לוקים. ואולי זה גוף מה שלומדים מהמקור שאומר שהמלביש לוקה. כבר היא מביאה מקור לזה. לומדים שלמרות שבאופן עקרוני, עבירה כזאת הייתי מגדיר אותה כעבירה ללובש, אבל התורה אומרת לא. פה זה עבירה גם על מי שמלביש, זה עבירה שיוצאת מבין שניים. ואז אם אני עושה את זה על עצמי, אני באמת אלקה פעמיים. אוקיי. עכשיו, אנחנו יכולים לדון בכל אחד מהמקרים, לפי כל החילוקים שצברנו עד עכשיו, אנחנו יכולים לדון בכל אחד מהמקרים, לאיזה קטגוריה הוא נכנס, והאם ילקה אחד, ילקה שניים וכו'. אז בואו נראה עכשיו סוף סוף את האטוון דאורייתא, אחרי כל ההקדמות הארוכות האלה, נראה את האטוון דאורייתא. בו יבואה בכל מקום שאסרה תורה לפעול דבר בזולתו, ואסרה גם כן, התחלנו כבר לקרוא, מלקבל הפעולה עם מזולתו, אז האם האדם עושה הדבר ההוא בו בעצמו, עובר שתיים, משום פועל או משום מתפעל, ראים את זה. בשס במסכת מכות דף כף מבואה דמקיף לעצמו לוקה 80, משום מקיף ומשום ניקף, אין שם היטב, ויוצא מזה הכלל הנעל, וכשחייבה תורה הפועל והנפעל, אזי גם כשהפעולה יוצאת אל האדם בעצמו, אם כל זה נקרא הוא עצמו פועל וגם נפעל, הוא מתחייב תרתק. ומתבארת עוד סברה זו מעד האמרינם בסנהדרין דף נוני בעניין משקף זכר, דחייבה תורה את השוכב ואת הנשכב, ומבואר שם, והמערה בעצמו מתחייב תרתק. משום שוכב ומשום נשכב אין שם היטב. ותמצא עוד סברה זו ברמב"ם, מלכות עבודת כוכבים פרק ג', זה לשונוי, עושה רקום לעצמו, אבל פי שלא עשה בידו, כי מחרים עשהו עלו, לוקה. שנאמר לו תעשה לך פסל, וכן עושה עקום בידו לאחרים לוקה. לפיכך העושה עקום בידו לעצמו לוקה שתיים. בשלושה מקרים, ומשלושתם אנחנו רואים שאדם שעושה את העבירה לעצמו לוקה פעמיים. אוקיי? כמו שאמרתי, במקרה של שוכב ונשכב זה הכי פשוט. כמו שזה אבסורד, שם זה נראה הכי מוזר, אבל דווקא שם זה הכי פשוט. למה? כי באיסורי שכיבה הדרך הסבירה שהיא נעשה את זה בין שני אנשים. לכן שם ברור שהפעולה היא עבירה שנעשית מבין שניים. ובעבירה שנעשית מבין שניים, אם אני משחק את שני התפקידים, שם הסביר מאוד שאני אלקה 80. דווקא שם אני אלקה 80. לעומת זאת, במקיף וניקף, ובעושה עבודת כוכבים לעצמו, שם המצב, יש מצב נורמלי שבו האדם עושה את זה לעצמו. זה לא פתולוגיה שדורשת הזרה. אלא יש מצב נורמלי שאדם עושה את זה לעצמו, להפך. יש מצבים מסוימים שבהם אדם אחד עושה את זה למישהו אחר. אוקיי, החידוש הוא שבמצבים האלה לוקה שתיים, שזה חידוש גדול, כי באופן עקרוני הייתי מצפה שזה יהיה כמו הרמב״ם, שבעצם מי שהלקה זה מי שעשה את העבירה, הניקף או מי שעשה את העבודה זרה, אלא אם כן הוא שוגג והשני מזיד והוא אשם. אז יש את העניין של האחריות. אבל מבחינת מי שעבר את העבירה, בפשטות זה רק אדם אחד בשתי המקרים האלה. זה בניגוד לשוכב ונשכב. אבל כיוון שהתורה, זה מה שאמרתי קודם, כיוון שהתורה חידשה, שגם מי עושה עבודה זרה לאחרים לוקה, ומי שמלביש את חברו כלאיים גם לוקה, מסכם מי שמקיף את חברו גם לוקה, אז אחרי שהתורה חידשה את זה, אנחנו מבינים שהאיסורים האלה הם כמו איסורי ביאה, וזה בעצם מעשה שנעשה מבין שניים. ועכשיו חוזרת האמירה, שאם אדם עושה את זה לעצמו, אז הוא באמת ילקה פעמיים. אבל זה רק אחרי שהתורה חידשה, שבאמת המקיף והניקף שניהם לוקים. בעילות אסורות, במשכב זכר, שם אני לא צריך להגיע לחידוש של התורה. מעצם העובדה שיש פה מעשה אסור, וברור ששני הצדדים נענשים עליו, כאן הדרך הנורמלית להגדיר את הפעולה זה פעולה שנעשית מבין שניים, לא צריך חידוש של התורה על זה. אז פה ממילא, אם אתה עושה את זה לעצמך, אתה תתחייב שניים. במקיף וניקף, ועושה פסל לעצמו, לולא החידוש של התורה, שגם השני, שלכאורה לא עושה את העבירה, גם הוא לוקה, לולא זה לא הייתי מעלה בדעתי להלקות פעמיים את מי שעושה לעצמו. אבל אחרי שהתורה חידשה, שגם המישהו האחר לוקה, שלכאורה הוא בכלל לא עשה את העבירה, יכול להיות שהתורה בעצם חידשה שזה כמו איסורי ביאה. זה פעולה שנעשית מבין שניים. והראיה שבמניין המצוות, בכל המקרים האלה אנחנו לא מונים שני איסורים, נמנע איסור אחד, כמו ששני האנשים לוקים עליו, אבל נמנע איסור אחד. אז כנראה שזה ששני האנשים לוקים, זה חידוש שאומר שהאיסור האחד הזה נעשה מבין שניים. ברגע שהתורה חידשה את זה, עכשיו אם אני עושה את זה לעצמי, אני לוקה פעמיים.
אז אתה, אם היית כותב את הסימן הזה, היית מביא את המקרה בסנהדרין קודם למקרה של מכות?
ברור, זה המקרה הפשוט ביותר. שם הייתי מתחיל. וברור שהייתי צריך לעשות פה ניתוח מושגי, ואחרי זה הייתי מסביר שגם במקיף וניקף, וגם בבונה פסל לעצמו, גם שם קודם כל הייתי מתחיל בזה שיש חידוש של התורה שגם המלביש והבונה לוקים. ואז הייתי אומר, אם זה ככה, למה הם לוקים? הרי זאת עבירה אחת. כנראה שהתורה רצתה להגיד לנו שזה כמו עבירת שכיבה. אז אם זה כמו עבירת שכיבה, אז כמו שבעבירת שכיבה, כשאדם עושה את זה לעצמו, הוא לוקה פעמיים, גם בעבירות האלה, זה חידוש, אבל גם בעבירות האלה, אם תעשה את זה לעצמך, תלקה פעמיים. ועד ונדו ראית איך שהוא מתחיל ממקיף וניקף, ששם זה יותר חידוש, ואתה להתחיל ממערה. ועוד פעם, אני תולה את זה בזה שאין פה, הוא לא יקדים ניתוח מושגי. כשאתה עושה את הניתוח המושגי, אז ברור לך מאיפה זה מתחיל, ומי זה הדברים שהם חידושים גדולים יותר. את מי מדמים למי? מי הפשוט ומי המחודש. אוקיי? הלאה.
הרב, אבל זה אומר שאין חילוק מהותי בין כלאיים לבין שאר העבירות?
עוד פעם?
אז לכאורה גם אין חילוק מהותי בין כלאיים לבין כל שאר העבירות?
יש חילוק גדול, זה בדיוק החילוק. בכלאיים אין פסוק שאומר שהמלביש לוקה. הרי הגמרא מביאה לגבי מקיף וניקף פסוק, וגם לגבי מי שבונה פסל. הפסוק הזה הופך עבירה שנעשית על ידי אדם אחד, לעבירה שנעשית מבין שניים. ועכשיו מתחיל הדיון, אז ששניהם ילקו, השילקה פעמיים אם הוא עושה לעצמו. עכשיו, במלביש את חברו כלאיים אין פסוק כזה. להפך, הראשונים, אפילו אחרי שהרמב״ם כותב את זה, הזכרתי את זה, הם תמאים על הרמב״ם, איפה הוא הוציא את זה, אין פסוק כזה. אז כמו שאתה אמרת בצדק קודם, עידו, כן, כמו שאמרת בצדק קודם, שהרמב״ם כנראה מבין שלוקים גם על אחריות. בסדר, אבל אם לוקים על אחריות, אז ברור שיש פה רק מלכות פעם אחת על מי שאחראי, לא פעמיים. מי שמזיד מבין השניים לוקה. אז אם ככה, אז גם ברור שאם אני אעשה את זה לעצמי, אני אלקה פעם אחת, לא פעמיים. זה למשל נפקמינה, כי האדוון דאורייטה הולך עם הלחם משנה והכסף משנה, והוא באמת לא מבין למה לפי הרמב״ם, אם שניהם מזידים, הם לא לוקים פעמיים. כי הוא לא עשה את הניתוח המושגי. אבל אם אתה עושה את הניתוח המושגי, אז אתה מבין, זה לא דומה בכלל. שם זה מלכות על אחריות, זה לא מלכות על עשיית העבירה עצמה. ולכן זה לא שייך, אם אני עשיתי את זה לעצמי, לכל היותר אפשר להגיד שאני אחראי הבלעדי. אוקיי, ולכן מה? ולכן אני אלקה, כי אני אחראי הבלעדי. אבל אלקה פעם אחת, לא פעמיים. זה לא שאני עשיתי שני צדדים של עבירה שכל אחד מהם מחייב מלכות. מחפשים מי אחראי פה. מצאו אותי, כי אני אחראי הבלעדי. בסדר גמור, אז אני אהיה זה שאלקה. אלקה פעם אחת, מה פתאום אלקות פעמיים? לכן בדיוק זה ההבדל בין הרמב״ם, לכן עשיתי את כל ההקדמה. זה כל ההבדל בין מה שהרמב״ם אומר לבין מקיף וניקב. למרות שזה נראה מאוד דומה, וזה באמת דומה, לולי זה שיש פסוק בתורה שהמקיף לוקה.
אבל אדוון דאורייתא לא מביא את הרמב״ם של מלביש ולובש.
לא שומע?
אדוון דאורייתא לא מביא את הרמב״ם של כלאים.
כן מביא.
לא, איפה
זה? מביא את הלחם משנה שתמה עליו, למה אם שניהם מזידים לא שניהם לוקים? ואז הוא עושה שם כל מיני פלפולים. אני לא צריך פלפולים. השאלה מעיקר הלאיתא. המלכות שם הן מלכות על אחריות. הן לא מלכות על מעשה עבירה. זה מה שהיה אמור להיות גם במקיף וניקף, אותו דבר. לא כמו במערב בעצמו, במקיף וניקף. אלא מה? שבמקיף וניקף יש פסוק שמחייב את המקיף במלכות. הפסוק הזה אומר לי שמקיף וניקף זה כמו עבירת בעילה. עבירה שיוצאת מבין שניים. אז אם זה ככה, אז כשאני עושה את זה לעצמי, אני חייב שתיים.
אז גם בריבית זה יהיה ככה? זה הפעם? כמו שהרב הזכיר, גם בריבית, כי ריבית זה גם צריך שניים?
בריבית, מה? בריבית אם אני אלווה לעצמי, זה החירות מהותית.
לא, אני אומר...
זה לא הלוואה.
אז אמרנו כן, אבל בעצם זה סוג של דבר שיוצא מתוך שניים.
ברור, בריבית זה כמו שוכב ונשכב. ברור, אלא שבניגוד לשוכב ונשכב בריבית, אין את ההשלכה שבה כשאני עושה את זה לעצמי. אם אני עושה את זה לעצמי, זה לא הלוואה, זה אחריות מהותית. שוכב ונשכב, אין אחריות מהותית. אם אני עושה את זה לעצמי, זה גם בעילת זכר. אבל אתה צודק שברמה העקרונית זה אותו דבר, זאת עבירה שנעשית מבין שניים. לכן הקדמתי ואמרתי שבנוסף לזה שהעבירה צריכה לעשות מבין שניים, חייב להיות שלא תהיה פה אחריות מהותית. כי אם יש פה אחריות מהותית, שוב פעם השאלה של אדוון דאורייתא לא עולה. וזה בדיוק המצב בהלוואה בריבית.
איפה אדוון דאורייתא מביא את הרמב״ם של כלאים?
לא שומע?
איפה אדוון דאורייתא
מביא? עוד רגע נגיע.
זה
במשך. נפרע אותו, אז נגיע עוד מעט.
אוקיי.
אני רק רוצה שתשימו לב, שאחרי שעושים את הניתוח ההגיוני, אז כל המקרים, כל אחד משתבץ במקומו, לא צריך קושיות ולא תירוצים, והכל ברור לגמרי על מה מדובר. לכן אמרתי לכם, רציתי להכניס את זה בתור הנושא האחרון של הסדרה של ניתוח מושגי. כי זאת הדגמה מצוינת, למה, איפה חסר הניתוח המושגי, למה הוא חסר? אוקיי, בואו נמשיך. אני אשתף רגע עוד פעם. אני מדי פעם מפסיק את השיתוף, אמרתי לכם כבר, כי כשאני משתף אני לא רואה אתכם. והנה יש להעיר בזה, מעד האמרינן בסנהדרין דף קופיות ב', היא באה אליהו, הודחו מעליהן, כן, אנשי עיר הנידחת הודחו מעצמם. מהו? וידיחו אמר רחמנה, ולא שהודחו מעליהן, או דילמה אפילו הודחו מעליהן, עד כאן לשון הגמרא. הוא מבואר בזה, דאיך דדיברה התורה מפעולה שאדם פועל בזולתו, היינו המדיח את האחרים, היא באה אליה לגמרא, אם הדין ההוא נוהג גם כן, כאשר הייתה הפעלה מהאדם בעצמו אל עצמו. ונשאר שם בסנדרין בזה, באיבאיה דלא איפשתה, עיין שם היטב, וזה לא הוכרע שם בגמרא. ואם כן קשה, ומדוע לא פשיטה איבאיה מאח דמכות וסנדרין? דאמרינן דאיך דחיבה תורה לפעולה בזולתו, אז החיוב ההוא נוהג גם כן, כאשר הייתה הפעלה מהאדם בעצמו אל עצמו, וכנן. כן, אז הוא מקשה קושיה, מה הייתם עונים?
זה כמו שהרב אמר, זה לא מהותי, צריך שיהיה דבר מהותי, כי אתה
להסתה זאת אחרות מהותית, אני לא יכול להסית את עצמי.
נכון.
ולכן זה לא רלוונטי השאלה הזאת. עכשיו, מה שהוא עונה נראה די דומה, אבל אם עושים ניתוח מושגי, אז השאלה בכלל לא עולה. לא צריך להקשות קושיות לתרץ תרוצים, אתם יודעים זה? אני חושב שהזכרתי פעם את הסיפור הזה של הבית הלוי ורב חיים, והבן שלו, כן, ש... הוא נכנס להיות ראש ישיבה בוולוז'ין, רב חיים, יחד עם אבא שלו. תקופה קצרה הם היו בחפיפה. אז אבא שלו שמע שיעור, או שמע שיעורים שלו, הוא בא אליו אחרי זה לדבר איתו, לרב חיים, הוא אומר לו, תשמע, השיעורים שלך מייבשים את השכל. אני נותן שיעור, אני מקשה 10 קושיות, ותופר עם יסוד אחד את כל הקושיות, וכולם רוקדים מרוב שמחה. זה חריף, זה משאיר אותך בקושיות, אתה סוער, ואז אני מראה לך איך אני מיישב את כל הקושיות. אצל רב חיים, הוא מתחיל עם חילוק, ואחרי שהוא אומר את החילוקים, אף קושיה לא עולה. זה כאילו הכל ברור, שזה פה וזה שם, אז אין קושיה ואין תירוצים, והשיעור נורא יבש. אז הוא אומר לו, תשמע, מתודולוגית אתה לא עושה נכון, כי מתודולוגית אתה צריך לעניין את התלמידים, תן להם לקשות קושיה, שיתחבטו לגבי השישאלו, ואז תן להם תירוץ. רב חיים בחר במתודולוגיה הפוכה, אם תעשה ניתוח מושגי נכון, הקושיות לא יעלו. כי אתה יכול לעשות את זה בתור ניתוח מושגי, זה הבדל לא רק מתודולוגי, זה הבדל מהותי. בגלל שפה אני אומר את ההבחנות האלה מכוח ההיגיון, לא בגלל שיש לי סתירה בגמרות. ההיגיון מכתיב את ההבחנות האלה. אחרי זה הסתירה בגמרות לא עולה. אצל הבית הלוי, את היישוב הוא אומר בגלל שהייתה סתירה בין גמרות. זאת אומרת שבעצם באופן הגיוני, היישוב בעצמו הוא לא מוכרח. רק יש לי סתירה, אז אני מציע יישוב. זה פספוס, זה לא רק הבדל מתודולוגי. אני רוצה להראות לחבר'ה איך חזל הוציאו את זה. הרי חזל לא התחילו עם קושיה ותרצו תירוצים. הם ישר אמרו את הגמרא הזאת, כך ואת הגמרא היא הפוך. איך הם הגיעו לזה? למה בגמרא הזאת זה כך ובגמרא שם זה הפוך? כי הם הבינו את המושגים, ומיד היה ברור להם שפה זה כך ושם זה הפוך. הם לא הגיעו לזה בתור יישוב לקושיה. לכן יש, נכון שאולי זה פחות מעניין תלמידים, אבל אני גם לא בטוח בזה דרך אגב, אבל גם אם זה נכון, ברור שיש איזה ערך מוסף עצום. להתרגל לעשות ניתוח מושגי זה דבר מאוד חשוב, כל הסוגיה מסתדרת אחרת לגמרי. לא מחפש כדי ליישב סוגיות.
כן, לא תמיד יש לך את התירוץ הזה, אבל אם אתה מתחיל מניתוח מושגי ופותח את זה כמו שצריך, אז אתה לא צריך להסתבך שאולי יהיה לך תשובה.
נכון, אומרת, זה שאתה לא מסתבך, אז זה כאילו השיעור יותר משעמם. בסדר, אבל הסוגיה יותר פתוחה. סיפרתי, אני חושב שבאותו הקשר פעם, אני לא זוכר מתי סיפרתי את זה, אבל באותו הקשר, דיברתי פעם עם ראש ישיבה חרדי מאוד מפורסם. והוא אמר, בטלפון, הוא אמר לי שהוא שמע גדולות ונצורות על הרב ליכטנשטיין בגוש. והוא ראה דברים שהרב ליכטנשטיין כותב, לא ביג דיל, כל אברך מצוי בכל חזוני שבכל פונוביץ' אומר דברים יותר מבריקים מזה. אז אמרתי לו, בשפה יותר עדינה, אבל בעצם אמרתי לו, אתה מדבר כמו ילד. למה? כי זה בדיוק ההבדל בין הבית הלוי לבין רב חי. את הרב ליכטנשטיין עושה ניתוח מושגי, כל השיעורים שלו היו בנויים כך. הוא התחיל בניתוח מושגי, מה האפשרויות שעולות להסביר את הדין שבו מדובר? ואז בוא נראה איפה יכולה להיות אפשרות כזאת ואיפה אחרת, עוד לפני שפתחנו את הגמרות. ואחרי שאתה מסרטט את העץ האפריורי הזה, המושגי, עכשיו אתה נכנס לסוגיות ואתה מיד משבץ את הראשונים, את המקרים, הכל משתבץ לך על העץ, אין קושיות ואין תירוצים. אז זה נראה הרבה פחות מבריק, אבל זה לילדים. מה זה פחות מבריק? זה הרבה יותר נכון.
יסודי.
מחזיק את הסוגיה בצורה הרבה יותר שלמה, נכונה, ברורה, יכול להסיק מסקנות על מקרים אחרים, לא רק על המקרים שנתקלת בהם, כי אתה מבין את המושגים שבהם מדובר, את ההיגיון שלהם. זה לא יישוב לקושייה כזאת או קושייה אחרת. הסוגיה פרוסה אצלך, לא שישבת סתירה בין שתי גמרות או בין שני מקרים. אתה תופס את הסוגיה, אתה מחזיק את הסוגיה. כשאתה לומד ברצינות ואתה רוצה להחזיק את הסוגיה ולא לרתק את התלמידים, אלא ללמוד באחריות, להחזיק את הסוגיה ולהבין אותה. אז צריך ללמוד כמו הרב ליכטנשטיין. שזה כאילו פחות מבריק. אני לא חושב שזה פחות מבריק דרך אגב, אבל זה נראה לשומעים פחות מבריק. אבל זה לא נכון, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, הרבה יותר חכם, וגם מחזיק את הסוגיה הרבה יותר טוב.
אז מה הוא אמר?
לא זוכר כבר אפילו, לא השתכנע, לא נתתי לו שם שיעור שלם על החשיבותו של ניתוח מושגי והכל. גם לא בטוח שאז כבר נפל לי כל הסימון, אבל את העיקרון, אמרתי לו שם את הבית הלוי ורב חיים, זה כן הבאתי לו, כי זה ה... זה בית הגידול של הרב ליכטנשטיין הרי. הרב חיים זה סבא של חמיר. אשתו היא נינה של רב חיים. הוא בריסקר, הוא בא משם. זה לא צמח סתם ככה, משם זה נלקח.
אתה למדת אצלו?
הייתי בישיבה, לא למדתי, שהיתי בישיבה זמן מסוים, אבל בשיעורים שלו כמעט ולא הייתי. אבל קראתי דברים שלו, קצת שמעתי. קראתי בעיקר דברים שלו. טוב.
רב, אפשר שאלה?
כן.
לדבונדורייתא הזה, השאלה לא עולה גם בלי הניתוח מושגי והכל והכל. הדיון של הדבונדורייתא הוא כאשר התורה עסקה על הפועל ועל הנפעל. אבל במדיח את האחרים, יש רק עבירה על הפועל. אז גם אם הוא פועל על עצמו, וגם אם נגיד שאין הבעיה של החירות מהותית וכו'.
מי זה הפועל, המסית או הניסת?
המסית.
מה פתאום? דיני הנידחת זה על הניסת. הרי הם עבדו עבודה זרה בסוף, ועושים בהם דין. עכשיו, מה קורה אם הם הסיתו את עצמם? הסיתו אותם והם עבדו עבודה זרה. מה קורה אם הם הסיתו את עצמם? יש עבירה על המסית, ויש עבירה על הניסת. מה קורה אם הם מסיתים את עצמם?
לא, אז בדיוק...
אז בואו נראה מה הוא עונה. אז הוא אומר, זה משהו דומה, אבל זה לא אותו דבר. וצריך לחלק בין פעולה מעשית, כשוכב ונשכב, הזכרתי את זה קודם, הוא מקיף וניקף, לבין הסתה והדחה שהוא פעולה מחשביית ועיוניית. ויותר שייך לומר בפעולה מעשיית, שהאדם בעצמו פועל וגם נפעל, משנאמר אצל האדם שהוא מסית ומדיח את עצמו, וכמובן ודוק. מה הוא עונה? ההבדל בין משהו מעשי לבין משהו אינטלקטואלי, כן, או רוחני או קוגניטיבי. למה יש הבדל ביניהם? אני לא מסכים בכלל לתירוץ שלו, לא רק זה אותו דבר כמו שאני אומר. מה זה משנה?
אולי אפשר להפיין את זה כמו שהרב אומר, שזה לא מהותי בתוכך,
כאילו... אמרתי את זה באחד השיעורים הקודמים, הבאתי את הדוגמה הזאת כדוגמה לאחרות מהותית. כי בעצם מה שאני הייתי עונה כאן, זה שבמקום שבו המסית, מסית מישהו אחר, זאת אומרת, ההסתה מוגדרת כהסתה למישהו אחר. עכשיו, קודם כל, זה שייך לנושא של אדוון דאורייטה, כי זה עבירה שנעשית מבין שניים. מי שאתה מסית, אתה מסית מישהו אחר. זה כמו בעילה, נכון? במובן הזה, זה קלאסי, שעל זה באמת התעורר השאלה. אלא מה? שזה כמו הלוואה בריבית. למה? כי אין דבר כזה להסית את עצמך. מה זה נקרא להסית את עצמך? זה כמו שדיברנו על התשובה, באחד השיעורים הראשונים, אמרתי ש... אני לא יכול להסיט את עצמי, אם אני רוצה לעבוד עבודה זרה, אז אני כבר רוצה. לא צריך שמישהו ימריץ אותי לעבוד עבודה זרה, אם אני הממריץ ואני המומרץ. אם אני הממריץ, אז אני כבר רוצה, אז מה יש לי להיות מומרץ? זה כמו לחזור בתשובה, כי איך הבן אדם יכול להחליט לחזור בתשובה. אם הוא כבר החליט, אז הוא כבר חזר. אז אני אומר שמה שאני הייתי אומר כאן, זה שהחירות כאן היא החירות מהותית. ולא קשור לפעולה מעשית או פעולה עיונית. הנה, איפה הנפקא מינה? הלוואה בריבית, זה מעשי או עיוני?
זה לא מעשי.
מעשי לגמרי. ועדיין אני אומר שם אותו דבר. אתם רואים, החלוקה היא בכלל לא חלוקה בין פעולה מעשית לפעולה עיונית. החלוקה היא בין מצב של החירות מהותית, לבין מצב שהחירות היא לא מהותית. נכון שבפעולות אינטלקטואליות, ברוב המקרים, האחרות תהיה מהותית, כי אני עובד על עצמי אינטלקטואלית, זה לא יכול להיות. אני יכול לעשות פעולה פיזית על עצמי. אני יכול לגלח את עצמי, אני יכול להקיף לעצמי, אני יכול להלביש את עצמי כליים, כאן אפשר להגדיר פעולה שאני עושה על עצמי. פעולה אינטלקטואלית על עצמי, בדרך כלל אי אפשר לעשות. אבל הצד השני שלו לא נכון. כשהפעולה היא פעולה מעשית, עדיין יכול להיות מצב של אחרות מהותית, כמו בהלוואה בריבית. לכן אני טוען שבגלל שהוא לא עשה את הניתוח המושגי, אלא הוא מחפש תירוצים לסתירה בין קושיות, אני פשוט מנצל גם את השיעור הזה כדי להשלים את הסדרה ההיא. כן, אז כיוון שהוא לא עשה את הניתוח המושגי, אז הוא מחפש תירוץ לקושייה בין שתי סוגיות. אם היה עושה את הניתוח המושגי, אז הוא היה רואה שזה לא מחשבי מול מחשבי ועיוני מול מעשי. השאלה אם יש אחרות מהותית או אין אחרות מהותית. זה הכל. הלאה.
האב טיפוס בעלים, מבחינתי האב טיפוס, זה כמו שהרב הסביר על התשובה. התשובה זה ממש, זה חותך את העניין.
נכון. עוד תירוץ ועוד יש לומר, זה כשאדם נידח ומפותה מאחר, אין החטא שלו גדול כל כך, כאשר הוא עובד עבודה זרה בזדון עצמו. אם הוא מסית את עצמו, אז זה עבירה יותר חמורה, מאשר אם מישהו אחר מסית אותו, אז יש אשם תורם למישהו האחר. ועל כן שפירי בא אלה לגמרא, ואולי כשהודחו מעצמם, עבירתם חמורה תפי, ואין מתכפרים בסייף, כמו שמתכפרת היא הנידחת שהודחה מאחר, וזה פשוט. פשוט זה לא, אבל זה אפשרי אולי. זאת אומרת, הטענה שלו זה בעצם הטענה הידועה לגבי אין עונשין מן הדין. כן, אתם יודעים שיש כמה הסברים לעיקרון הזה של עונשין מן הדין. כשאני לומד את עבירה ב' מעבירה א' בקל וחומר, ועל עבירה א' יש עונש. אני לא יכול להסיק שאותו עונש ניתן גם על עבירה ב', כי לא עונשין מן הדין, דין זה קל וחומר. אחד ההסברים זה שלא עונשין את העונש הזה על ב', כי בגלל שב' הרי הוא יותר חמור מאלף, לכן למדנו אותו בקל וחומר. אז יכול להיות שהעונש שניתן על א' לא מספיק, כי עבירה ב' היא יותר חמורה. ולכן לא מאנשים אותו על עבירה ב'. אותו עיקרון הוא רוצה להגיד כאן. יכול להיות שכשאחרים מסיתים אותי זה עונש קל, זה עבירה קלה. בסך הכל הסיתו אותי, אני לא לגמרי אשם. אז פה העונש של עיר הנידחת מספיק. אבל אם אני מסית את עצמי לעבודה זרה, כאן יכול להיות שהעונש לא מספיק חמור, כי זה עבירה הרבה יותר חמורה, ולכן כאן באמת לא עושים בהם את הדין הזה. זה ההצעה שהוא מציע.
אבל עיר הנידחת מקבלת עונש הרבה יותר קשה מסתם עובד עבודה זרה, שורפים את כל העיר.
לא, לא משנה, אז דבר על עיר הנידחת שהסיתה את עצמה, לא אדם פרטי.
כן.
זה לא חשוב. אז הנקודה היא, אבל שימו לב, שאם אני צודק בזה שבהסתה יש אחרות מהותית, אז אין מקום לתירוץ השני שלו בכלל. גם לא צריך אותו והוא גם לא נכון. לא צריך אותו כי אין קושייה. אבל הוא גם לא נכון, בגלל שמי שמסית את עצמו זה לא נקרא מסית. הוא סתם עובד עבודה זרה, הוא לא מסית. כי אדם לא יכול להסית את עצמו, זאת אומרת שלא מוגדרת על עצמך, יש פה אחרות מהותית. אז אי אפשר להגיד את מה שהוא אומר. הוא מניח שאם אדם גורם לעצמו לעבוד עבודה זרה, זה נקרא שהוא מסית את עצמו. אני לאחד כזה קורא, עובד עבודה זרה, לא מסית את עצמו. מישהו שעובד עבודה זרה. לא נקרא מסית את עצמו.
אם התורה לא קוראת לא מסית. הכל, מי
שעובד
עבודה זרה, היא לא
קוראת
לא מסית.
לא, אבל אם היא נידחת כולה, עשתה את זה.
לא, אבל אני אומר...
כולה עבדה עבודה זרה מעצמה, אני לא קורא לזה מצב שהיא הוסתה על ידי עצמה. אלא פשוט היא לא הוסתה. זה הצד בגמרא ש, 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 שחייבים, אוקיי? אז סליחה, שלא חייבים. אז התירוץ השני, א', לא נצרח כי זה לא קשה, יש החירות פה מהותית, אז אין קושי למה לא ברור שמתחייבים שניים, וב', גם אם היה פה קושייה, התירוץ הזה לא נכון. כי התירוץ הזה מניח שזאת כן פעולת הסתה, אבל בגלל שהפעולה נעשתה על ידי עצמי, זה הרבה יותר חמור. אוקיי? אוקיי, אז גמרנו את הקטע הזה. הלאה. ויין עוד בנזיר, דף מבית עמוד א', במשנה. נזיר שגילח כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, וגילח, לוקה על כל אחת ואחת. עד כאן לשון המשנה. כן, יש לו התראה כל פעם שהוא מגלח, לוקה. אבל אם הוא גילח כל היום כולו, ולא הייתה התראה על כל פעם, אז הוא חייב רק פעם אחת. וקשה, גם כן ברישה, דאמי אינו חייב אלא אחת. האמרינן בנזיר דף מנדלת עמוד א', דאמגלח את הנזיר עובר גם כן בלב. דכתיב ותער לא יעבור על ראשו, קרינה בי לא יעביר, היינו שאדם אחר אסור להעביר שער הנזיר, אין שם היתר. ואם כן, בנזיר שגילח את עצמו, ראוי שילקה שתיים, מישהו מגלח ומישהו מתגלח. אז למה הגמרא המשנה אומרת שהוא חייב רק אחת? טוב, זה לא קושייה כל כך, ויש לומר, המשנה איירה באמת בנזיר המתגלח מאחר, ואז אין על הנזיר רק לב אחד, במה שמניח להיות טער עובר על ראשו, וכדכתיב טער לא יעבור. ועוד יש לומר, שזה כמובן התירוץ הנכון, דאיירה ישפיר במגלח את עצמו, ועד איתני אינו חייב אלא אחת, הכוונה דאינו חייב אלא על תגלחת אחת, ולא על כל תגלחת בפני עצמה, ועל התגלחת האחת הזאת לוקה 80 באמת. מה זאת אומרת? דבר שהוא חייב אחת, הכוונה שזה נחשב תגלחת אחת, הוא לוקה על עבירה אחת, אלא מאי, שעל עבירה אחת שהוא עושה על עצמו, הוא לוקה פעמיים, כמו מי שמקיף לעצמו. למה אני מדמה את שני הדברים? בדיוק בגלל מה שהגמרא אומרת שמה, שמי שמגלח את הנזיר גם הוא לוקה. זאת אומרת, יש פסוק, כמו במקיף, שיש פסוק שהמקיף לוקה. גם במגלח את הנזיר, יש פסוק שהמגלח לוקה. לא רק המתגלח, וגם המגלח. אז זה לא דומה למלביש את חברו כליים ברמב״ם, כמו שאמרנו בהקדמה. כשיש פסוק, הפסוק הזה מלמד, שזאת עבירה שנעשית מבין שניים. ואם היא נעשית מבין שניים, אז צודק אדוון דאורייתא שפה צריך ללקוט פעמיים. ומה שכתוב לוקה פעם אחת, זה לא קשה בכלל. לוקה על עבירה אחת של גילוח. כמה לוקים על עבירה אחת? 80 מלקות. כוונה שלא לוקה על כל גילוח וגילוח, לא שלא לוקה פעמיים על הגילוח האחד. לא בזה מדובר כאן. לוקה כמה שצריך ללקוט. עכשיו הוא מביא ראיה לדבר. תשימו לב שזה בדיוק אותו דבר כמו מקיף וניקף. כי פה יש פסוק שהתורה אומרת שגם המקיף חייב. ושוב פעם, זה לא היסוד של הרמב״ם. יש פסוק שהמקיף חייב, זה אומר שהמקיף חייב כי הוא עבריין, לא כי הוא אחראי לעבירה. זו עבירה שנעשית מבין שניים. ולכן באמת אם הוא מקיף את עצמו, אז לכאורה צריך ללקוט פעמיים, צודק אדוון דאורייתא. הוא אומר, דבלאו הכי, אני קורא פה, דבלאו הכי צריך לומר כן, שהרי יש עוד לאו בנזיר שגילח את עצמו, והוא לאו דלא יחל דברו, וכמבואר בנזיר דף למד חטא עמוד ב', בנזיר השוטה יין עובר על בל יחל דברו, עיין שם, הוא פשוט, והוא הדין בנזיר שגילח, שעובר גם כן על הלאו הזה, עיין רמב״ם נזירות, שכתב נזיר שגילח כל ראשו, אין לוקה משום התגלחת, אלא אחת, ונראה דמה שכתב הרמב״ם משום התגלחת, בא להפוקה שיש עוד מלכות אחת, משום לא יחל דברו, ואולב כולל לכל איסורי נזיר, תגלחת ושתייה וטומאה, ומה שמחלל דברו, ועושה נגד קבלת הנזירות, ואינו מפאת עצם התגלחת, ומשום עצם התגלחת אינו לוקה אלא אחת. בסדר? מה שהוא אומר בעצם, זה שבנזיר, בין כה וכה, אי אפשר לפרש שהוא חייב לנזירות. אלא ברור שהכוונה, אחת הכוונה על תגלחת אחת, אבל לוקה 80. למה? כי הרי בין כה וכה הוא צריך ללקוט יותר מפעם אחת בגלל לא יחל דברו. אז אם ככה הוא ילקה 3 פעמים. פעם אחת זה לא יחל דברו, פעם אחת בתור מתגלח, ופעם אחת בתור מגלח. זה לא עלי מה שכתוך לוקה פעם אחת, לא קשה. לוקה על תגלחת אחת, כמה שלוקים עליה? לוקים עליה 120 מלקות.
לא, זה לא לכם במעשה ולא יחל דברו? זה לא שיש בו מעשה?
ברור.
בדיבור זה גם כן?
ברור. כשהוא עובר על, המע... על, ה... על, ה... על הדיבור שלו במעשה. כשהוא חילל את דברו, הוא עשה את זה במעשה.
כן, אבל לא, כל הלא יחל, אין בו, אין, זה לא...
האיסור שלו זה לא הדיבור. הדיבור היה בסדר. האיסור שלו זה שהפעולה שעשה, היא מחללת את הדיבור. אז זה איסור שנעשה במעשה.
כן.
ולמה כאשר הוא שותה הוא לא לוקח?
זה מיוחד כזה.
מה, לא שומע?
בדרך כלל זה, כשאתה עושה מעשה, אתה עובר על הדבר שזה פה, לא יהיה, טוב, אוקיי.
הרב, כאשר הוא שותה, למה הוא לא לוקח פעמיים?
גם לוקח פעמיים.
כאשר הוא שותה יין?
למה לא? כן. ועם זאת, כוונת הרמב״ם זה על אם כן עד רכוש של הדוכת, אדם משום עצם התגלחת גם כן יש שתי מלכויות, אחד המשום מגלח ואחד המשום מתגלח. בדוחק לומר, דה הרמב״ם איירי דווקא במתגלח מאחר, וצריך עיון קצת. אז עכשיו לא קשה, לא, מדובר שהוא מגלח את עצמו, רק הוא חייב 3 פעמים מלכות. אלא מה? כשהרמב״ם כותב, אינו לוקה משום התגלחת אלא אחת, הוא מתכוון לומר, שהוא לוקה משום תגלחת אחת, אבל נכון, הוא לוקה פעמיים, או אפילו שלוש. אותו תירוש שאמר כאשר למעלה, אז לכן אני לא רואה איזה קושי ברמבה.
ומאיפה לומדים שהוא לוקה פעמיים כאשר הוא שותה?
עוד פעם?
כאשר הוא שותה יין, מאיפה לומדים שהוא לוקה פעמיים?
למה צריך ללמוד? הוא עבר איסור של נזיר, אז הוא לוקה.
אז הוא לוקה פעם אחת, לא פעמיים.
זה איסור שתייה איזה יין, שתיים.
לא היחל, לא על שהוא משקה את עצמו.
כן, לא יחל.
אולי לא הבנתי את השאלה שלך. לוקה פעמיים, אני מתכוון על לא יחל דברו, ועל זה שהוא שתה יין בתור נזיר. לא על זה שהוא השקע את עצמו.
אה, אוקיי.
למה באמת על זה שהוא השקע את עצמו הוא לא לוקה?
אז זה השאלה.
תשובה.
כן פסוק.
בדיוק. כל הדיון הרי מתחיל מזה, כמו במקיא וניקף, כי יש פסוק שמי שעושה לי את זה גם הוא לוקה. בעריות לא צריך פסוק, כי המעשה מצד עצמו זה מעשה שנעשה מבין שניים. אבל בכל המעשים האחרים, שהם מעשים שבאופן הפשוט נעשים באדם אחד, רק אם יש פסוק שמצרף עוד אדם, מתחיל הדיון שהאדם שעושה את זה לעצמו ילקה פעמיים. בשתייה אין פסוק כזה. רק על תגלחת יש. בסדר?
כן.
והנה יש להעיר עוד, מדברי הרמב״ם פרק ג' הלכות אבל הלכה ה', שכתב, והמטמא את הכהן לוקה. מי שמטמא את הכהן לוקה. מה שכתב שם, דרך עד הכהן המטמא מזיד, אין המטמאו לוקה, ורק כשהמטמא שוגג דלוקה, המטמא, כבר טמא אליך משנה שם על זה, למנהלי לחלק בין שוגג למזיד, ואם עשרה תורה לטמא את הכהן, ראוי שגם כשהכהן המטמא מזיד, גם כן יעבור המטמאו עיין שם היטב.
זה בדיוק הלובש והמלביש.
מה?
זה בדיוק הלובש והמלביש.
נכון. אמרתי שהוא מביא את הקושייה הזאת, נכון? בו בהלכות אבל, מי שמקשה את הקושייה הזאת זה הלחם משנה. לכלאיים, הוא מביא את זה בהמשך, ואותה קושייה עצמה מקשה הכסף משנה. הנה, אתם רואים פה, בקטע הזה. המלביש את חברו כלאיים לוקה, והכסף משנה בהלכות כלאיים, פרק י' הלכה למד א', כתב אתה, משום דכתיב לא תלבש שעטנז, והרמב״ם שם כתב שאין המלביש לוקה, כי אם כשהלובש שוגג. כמו שכתב באח דתומת כהן, דיין המטמא לוקה, כי אם כשהמטמא שוגג. כנ"ל. והכסף משנה שם בהלכות כלאיים טמא עליו. תמנה ליה, ומפשט התוספת המוכח, אין חילוק, רק אפילו כשהלובש מזיד, היא כעבירה בפני עצמו למלביש. ולפי זה יומצא גם כן, דהלובש כליים לעצמו לוקה 80. אותה קושיה שהלחם משנה יקשה למעלה. מה אתם עונים?
זה אחריות.
אה?
הוא יוקה 80, למה לא?
נכון. כי בשני המקרים האלה אין פסוק שמחייב את המלביש. או את המטמא. ומה שהתוספת כותבת, על המלביש כליים שלוקה, מסביר הרמב״ם, התוספתא פה אומרת את דין האחריות, אין לה פסוק שמחייב את המלביש במלכות, שהוא עבר עבירה, אז זה מדין האחריות, אז זה קיים רק אם המלביש מזיד והלובש שוגג, זה דין אחר לגמרי מהדין שלנו, ולכן כל הדיון שעושה עטוון דאורייטה, על שני המקרים האלה ברמב״ם, בלתי רלוונטי, בלתי רלוונטי, לא נוגע אלינו, כי מדובר שם על דין אחר, מדובר שם על דין של מלכות על אחריות, לא על מלכות על עבירה. ולכן, אחרי זה הוא ממשיך לחשבן, אז רגע, אז אם הוא לוקה פעמיים, אז הוא עושה לעצמו צריך ללקות פעמיים, וכל החשבונות שהוא עושה שם, כל זה מבוסס על הזיהוי שהוא עושה, בין התוספתא בכלאיים והרמב״ם, לבין הדין שלנו במקיף וניקף. אין שום זהות. וכאן טועים גם הכסף משנה והלחם משנה באותה טעות. כי גם הם שהם מקשים את זה על הרמב״ם, הם מבינים שזה דומה למקיף וניקף. אבל זה לא נכון, ברמב״ם זה מדובר על דין אחר לגמרי. זה דין האחריות. זה לא עבירה שנעשית מבין שניים. שני דברים לגמרי שונים.
אפשר לבקש עליו יגדיר מה זה דין האחריות? מה הכוונה מתכוון?
אחריות פירוש הדבר, שכאשר אני מלביש את חברי כליים, זה לא עבירה שנעשית מבין שניים. העבירה היא של הלובש. אלא מה? שיש חידוש כללי, כמו שעידו אמר קודם, אני מקבל את זה, זה חידוש כללי, שלפעמים כאשר הלובש בעצמו, זה שעבר את העבירה, לא אשם בזה שהוא עבר את העבירה, כי הוא שוגג, ויש מישהו אחר שאשם, אז המישהו אחר ילכה למרות שהאחר לא עבר את העבירה. הוא ילכה בגלל האחריות שלו לכך שהעבירה נעברה. אבל זה עיקרון שלא יוצא מפסוק. זה עיקרון כללי בכל ההלכה.
מה זה?
במקומות שבהם יש פסוק שמחייב את מי שפועל את הפעולה, כמו במקיף למשל, שם זה יסוד אחר לגמרי. שם זה יהיה קיים גם כששניהם מזידים. כי שם המלכות זה לא על האחריות שלך על העבירה שאני עברתי. שם המלכות זה על זה שאתה עצמך חלק מהעבירה. העבירה שיוצאת מבין שניים. בשכיבה, באיסורי בעילה, אני יודע את זה מעצם הגדרת האיסור. במקיף וניקף אני יודע את זה מזה שיש פסוק שאומר שהמקיף לוקה.
זה לא
היסוד של הרמב״ם.
זה לא, למשל, זה כשאתה מזיד והוא שוגג, אתה אולי מקבל את זה בגלל במשום ולפני עיוור?
לא, לפני עיוור אין מלכות, זה הקדמתי בשיעור הקודם.
לא, לפני עיוור, אתה, שעושה, אתה ממתת, אתה מכשיל מישהו.
נו, אבל אני אומר, אבל אין מלכות על לפני עיוור, אז למה אני לוקה?
או שיש פסוק, או שאני מזיד.
אני מזיד והוא שוגג, לא מספיק שאני מזיד. כי אם שנינו מזידים, אני עדיין לא אלכה. זה בדיוק ההבדל. אם שנינו מזידים, אז ילכה הלובש, כי הלובש עבר את העבירה, והוא גם אחראי לה. רק אם הוא לא אחראי לה, אז מחפשים מישהו אחר שיהיה אחראי, והוא ילכה במקומו. למרות שהוא לא עבר את העבירה.
סוף סוף הם טעו, הכסף משנה, המגין משנה, ואנו דאורייסה וכו'.
לא שומע?
הכסף משנה, הלחם משנה, המגין משנה, האדוון דאורייסה, מסקנה היא שהם טעו באותה טעות.
כן, לדעתי כן. עכשיו, כל החשבון שהוא עושה, תראו, עכשיו הוא ממשיך לקרוא, הוא אומר, כן, הרי שם הגמרא מדברת שם, וקשה על זה, משס נזיר ממזיין עמוד א', ויש שם פלוקטה דתנאי בכהן גדול ונזיר שפגעו באמת מצווה. מי מהם התאמה לו? הכהן הגדול או הנזיר? אז אומר אטמן דורייתא, מה הספק? ברור שעדיף שהנזיר יתאמה. למה? כי אם הכהן הגדול יתאמה, אז הוא מתאמה את עצמו והוא לוקה 80. והנזיר זה רק 40. איך אני יודע? כי בנזיר יש גמרא, והרמב״ם אגב מביא את זה להלכה, ששם אם הנזיר מתאמה את עצמו הוא לא לוקה. יש פסוק שמפקיע את הנזיר מהיסוד הזה. מה אתם עונים? זה קשה מהגמרא, נכון? למה הגמרא מתלבטת? ברור שזה צריך להיות הנזיר ולא הכהן. התשובה היא לא נכון. הכהן הגדול גם לוקה רק 40 ולא 80. ומתמא את הכהן, מה שהמתמא לוקה, זה רק אם הכהן שנתמא היה שוגג. זה לא מלכות כמו מקיף וניקף. אז במצב כזה, אם הכהן מתמא את עצמו, זה 40 מלכות, זה לא 80. אז אם ככה כהן ונזיר, זה באמת אותו דבר, ויפה, מסתפק את הגמרא, מי יתמא? כל הדיון שלו לא מתחיל. לא הקושיות ולא תירוצים. ואגב, עכשיו אין לי זמן, אבל אם היינו קוראים את התירוצים, אז הייתי מראה לכם שגם התירוצים לא נכונים, לפי הניתוח המושגי שלנו, אלא שלא צריך, כי אין קושייה.
אז למה הגמרא מגיעה בסוף למסקנה שהנזיר יתאמה ולא הכהן, אם שניהם אותו דבר?
לא שומע?
הרב אומר שבסוף להלכה נפסק שהנזיר יתאמה ולא הכהן.
לא אמרתי, נשאר ספק. לא יודע מה נפסק שם להלכה, אם נפסק. נדמה לי שזה נשאר בספק.
מעניין אם זה נפסק להלכה על מישהו, אז לראות מה...
אבל לא בגלל ש-80 ו-40. בכל מקרה, זה לא, הגמרא עצמה לא מביאה, אחרת הגמרא עצמה הייתה צריכה לפשוט את זה, מזה שהכהן לוקה 80 והנזיר 40.
כן, זה ברור, זה פשוט ככה.
לכן, גם אם פוסקים איזושהי סיבה, כמו אחד הצדדים, זה לא יהיה קשור אלינו בכל מקרה. סיבה אחרת. זאת פעם, זו דוגמה לטעויות שמגיעים אליהם אם לא עושים ניתוח מושגי. כל הדיון בעצם מתייתר, קושיות לא נכונות, לא קיימות, התירוצים שהוא אומר לא נכונים, אבל גם לא נצרכים, כי אין קושייה.
ואולי אפילו בכהן גדול, זה משהו שהוא בא עליו מלמעלה, שהוא לא אסור לו להתאמן. ונזיר הוא המציא את זה על עצמו, אז אולי שם זה יותר קל מאשר שכהן גדול.
אז אתה אומר, אולי חינוק אחר, למה הנזיר עדיף מכהן? יכול להיות. ישנו בשאלה, יש עוד סיבות. הגמרא עצמה אומרת שאיסורים שישנם בשאלה הם קלים יותר. אפשר להישאל על נזירות.
כן, כן.
אוקיי. הערות או שאלות, נראה לי שאנחנו נעצור כאן, העיקרון ברור, כמעט כל שאר הדיון באטוון דאורייתא הוא דיון על דברים האלה שאמרתי לכם שאין מה לדון, כי הם קושייה.
מה, המשך?
אני אמשיך לסוגיה נוספת, שני כוחות באדם אחד, גם שם אנחנו נראה עיקרון דומה.
אה, זה נושא חדש או שזה...
לא, אני עוד התייחסות עצמית.
אפשר לעזור רגע רב על העיר הנדחת?
שמה?
מה האיסור שם בתורה? האיסור הוא להדיח את אחרים.
האיסור הוא להסית והאיסור הוא להיות ניסת.
מי אמר שהאיסור הוא להיות ניסת?
כתוב. מה זה הדין של עיר הנידחת?
עיר הנידחת, הדין הוא שאם אחרים ידיחו אותם, אז...
אז הם נאנשים, לא האחרים.
האחרים לא נאנשים?
גם נאנשים. מה שאני אומר. גם וגם.
לא אומרים דברי התלמיד ודברי הרב, יש פה דין מיוחד.
לא, אבל מה האשמה של העיר הזאת כאשר שכנעו אותה מאנשים אחרים?
מה זה שכנעו אותה? מה, אתה ילד קטן? שכנעים אותך לעבוד עבודה זרה? מה, כל אחד שהסיתו אותו הוא לא נהנש? אם אני אסית אותך לרצוח ואתה תרצח, אז אני העבריין?
כן, בטח.
מה פתאום? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? הקדוש ברוך הוא אומר לך לא לרצוח, ואני אומר לך לרצוח. למי אתה צריך לציית?
לא, אבל אם אתה משכנע אותי שלמשל אין הקדוש ברוך הוא מותר לרצוח...
אז אתה תהיה אנוס, זה לא קשור. אבל פה מדובר שאתה מזיד, לא אנוס. זה שאני הסתתי אותך, אז מה? רק בעיר הנידחת ובעבודה זרה, כמו ששלמה העיר קודם. הגמרא עצמה אומרת, אין טוענים למסית. שדברי הרב ודברי התלמיד, שהוא סברה שבעצם פותר את המסיתים, בעבודה זרה ועיר הנידחת אין את הסברה הזאת.
זה מה שאני לא מבין, למה? עיר הנידחת היא לא אשמה, זה אנשים אחרים ששכנעו אותם.
מה פתאום, מה זאת אומרת? אני לא מבין, אם מישהו משכנע אותי לרצוח אז אני לא אשם? מה, אני ילד? איזה מדבר זה? להפך, אני לא מבין בכלל מה יש לבוא בטענות למסית. המסית לא עשה כלום. אני עבריין, זה שהוא הסית אותי, אז מה? אני יכול להגיד, מה אתם רוצים? הוא איש מבוגר, שיחליט בעצמו מה הוא עושה, מה אתם רוצים ממני? אני רק דיברתי.
אבל אם אנשים אחרים שכנעו אותם שאין הקדוש ברוך הוא ואין אלוהים והיהדות שקר...
אז אני אומר, אז הם אנוסים. אבל עדיין המסית לא קשור לעניין. אולי מצד האחריות של הרמב״ם, אבל המסית לא עבד עבודה זרה.
אז איזה עבירה זה של עיר הנידחת? הם עוברים עבודה זרה? במודעות שיש אלוקים, אבל הם אומרים, למרות זאת, הם אומרים עבודה זרה?
ברור. כל אחד שנהנה של עבודה זרה, זה מה שקורה אצלו.
הוא החליט שעבודה זרה יותר טובה.
לא רק בעיר הנידחת, גם בעבודה זרה, לא רק שהוא החליט, לפעמים זה יצר.
כן.
להפך, הוא באמת מאמין בעבודה זרה, לדעתי הוא לא יענש. הוא אנוס.
אוקיי, זה מה שרציתי לדעת. אוקיי, אז עבירת עבודה זרה זה רק כאשר אתה אומר שהיהדות היא אמת, אבל למרות זאת, אני עובד עבודה זרה.
כן, זה מה היה כל התנ"ך מלא מזה. שבא הנביא ומוכיח אותם, והם מבינים שהוא אומר אמת. הוא לא מחדש להם פתאום שיש אלוקים. הם יודעים שיש אלוקים. יש להם יצר רע לעבוד עבודה זרה. ואנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר לעבודה זרה, כמו שהגמרא ביומא אומרת, ולכן אנחנו היום לא מבינים את זה.
כן,
אבל במציאות שלהם הם עבדו בגלל יצר.
מה יצר לעבוד עבודה זרה? אני לא מבין, אני לא...
אני אומר, היום אנחנו לא מבינים את זה, כי הכנסת הגדולה ביטלו את זה. זה עוד פעם, זה אגדה, אבל הכוונה, איבדנו את היצר הזה. לא לגמרי אגב, יש היום גם יצרים דומים. לך לכל מסיבת טרנס, תוכל לראות את זה. הייתי פעם סרטון על מסיבת טרנס, סיפרתי אולי פעם פה, אני חושב. סרטון על מסיבת טרנס עם יואב בנדוב, הוא חוקר של כל מיני תופעות, היה, נפטר צעיר, היה חוקר של כל מיני תופעות כאלה, נתן הרצאה לאיזה קבוצת רבנים, אני חושב שזה במסגרת צוהר, היה לא זוכר איפה, אז הוא הראה סרטון איך זה עובד, הם כל הזמן זורקים לחלל האוויר שמות של אלילים הודיים, שיבה ווישנה וכל מיני כאלה. אני חושב שבאופן מאוד ברור, הם שם פועלים מתוך יצר עבודה זרה. אני לא אומר שהם עובדי עבודה זרה. אני חושב שמסיבה כזאת היא איסור עבודה זרה במובנו הפורמלי. אבל ברור לגמרי שיש בתוכם יצרד העבודה זרה. זה עושה להם איזשהו סוג של פורקן לפנות לאלילים האלה. וזה לא אומר שהם מאמינים בהם. אני לא חושב שהם מאמינים באף אליל הודי. דובר באנשים אינטליגנטיים, כמוני כמוכם.
בנתי.
חלקם לא יודעים בכלל שזה שמו של עבודה זרה.
כן, נכון, אני גם חושב. אני בכלל לא בטוח שהם מבינים את השמות האלה, שהם יודעים מה זה. טוב? עוד מישהו?
להתראות מחר.
אוקיי. להתראות, כן.